שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
והיום אנחנו רוצים ללמוד ביחד איתכם מהרב לייטמן איך אפשר לבנות קשר טוב בינינו, אבל קשר לא סתם באופן כללי, אלא במקום הכי אינטימי, הכי רגשי, הכי שנוגע לנו בלב, בקשר הזוגי. אנחנו לומדים ממך, הרב לייטמן, שקשר טוב בין אנשים, או חוסר קשר טוב בין אנשים, הוא נמצא במרכז היינו, במרכז כל המערכות בחיים שלנו, בינינו לבין בן או בת הזוג שיש לנו, או אולי אפילו אין לנו, בינינו לבין הילדים שלנו, ההורים שלנו, החברים שלנו, האנשים שאיתנו במקום העבודה, ובכלל, קשר או חוסר קשר זה מה שמזיז את הדברים קדימה, או מה שתוקע את הכל. ומהמקום הזה של אתה כמומחה לקשר בין אנשים, היינו רוצים היום להתמקד בקשר באמת הקרוב ביותר לאדם, שגם משפיע בצורה רגשית על כל מעגלי החיים של האדם מפנימה החוצה, וזה הקשר הזוגי. אנחנו רוצים ללמוד איך אפשר, על פי תפיסת העולם האינטגרלית שלך, שבאמת רואה את הכל בקשר וחוסר קשר, איך אפשר להצליח היום בחיים שלנו ולבנות את ההתקשרות הזאת היא הכי אינטימית, הכי, הכי, הכי רגשית, הכי שמשפיעה עלינו בצורה טובה, חדשה, שתיקח אותנו אל חיים חדשים ותקנה לנו יכולת להתקשר בכלל בטוב לכל האנשים שסביבנו. ניצה, בואי תכניסי אותנו אל הדיון ומשם נתקדם.
אז קודם כל אני רוצה לפתוח אולי ולומר שהשיחה הזאת ככה היום היא באה ממקום מאוד, מאוד קרוב, קרוב אליי. זאת אומרת, היא מגיעה ממקום של תחום שאני עוסקת בו באופן אישי, שהוא תחום האימון, ואני יכולה לומר שלמעלה מ-50% מהנשים וגברים שמגיעים לתהליך האימון, בדרך כלל מגיעים כי יש להם קושי ביצירת קשר זוגי. והנושא הזה הוא נושא מאוד כאוב, מאוד טעון, הרבה מאוד אנשים מגיעים באמת עם איזשהו כאב ותסכול, של חוסר הבנה איך באמת נכון ליצור את הקשר הזה, שהוא כל כך משמעותי וחשוב להם. אני פוגשת הרבה פעמים אנשים שכבר באיזשהו מקום אפילו קצת התייאשו, וקצת ויתרו, ואפילו מדי פעם אני שומעת אותם אומרת, נו, אני כבר לא רוצה זוגיות, אבל האמת, האמת שעמוק בלב, הם מאוד רוצים זוגיות. הם פשוט לא יודעים איך לעשות את זה. ובתהליך הזה, ככה היום, אנחנו נרצה לעבור על כל הרגשות, על כל מה שהם עוברים בדרך להתקשרות כזו. אז אולי שאלה ראשונה, שהיא שאלה פרקטית ככה, מה הם הערכים שאנחנו חשוב שנחפש בבן זוג או בזוגיות שלנו, כדי שאנחנו נדע שזה יהיה איזשהו שהוא כיוון נכון עבורנו, בוא נגיד ככה. אני אחזור שוב על השאלה, מה הם הערכים האמיתיים שאני צריך לחפש בבן או בת הזוג שלי?
קודם כל, אני אמת לא זוכר מה שאנחנו דיברנו קודם. אמנם שהיו הרבה שיחות, אבל אצלי זה משתנה וכל פעם מגיע ככה, מתחדש. צריכים להבין שאנחנו עוברים כל פעם שינויים. ואי אפשר לשוות היום זוג לזוגיות מלפני 50 שנה, 100 או עוד לפני זה, ודאי. אנשים היו קשורים זה לזה בצורה הרבה יותר פשוטה. היום מתחתנים עם אלו שנמצאים יחד איתם בכפר, במשק, קרובים היו, עם בני דודים דודות היו מתחתנים, היו מתחתנים וידוע לכולם מאיזה משפחה ומאיזה תרבות וחינוך בא בן בת זוג, אז לא היו שם הפתעות, אפילו תפריט היה אותו תפריט, ואיזה תפריט היה אז לפני לפני נגיד אפילו 50 שנה, היה הכל פחות או יותר ברור, מה, ולא היה אינטרנט ולא היה קשר ולא היו טסים לחול, לחופש שבוע כבר טסים, אין דבר כזה. ולכן אנשים היו תלויים זה בזה גם כן בגלל שחולים, סכינים, תמיכה הדדית, אדם בגלל חוסר זמן וחוסר כוח לא יכול לטפל בעצמו, בלסדר את החיים שלו, את הבית שלו, את כל מה שצריכים לחבש ולהכין אוכל ולהכין עסקה ולהכין כל דבר ודבר. זאת אומרת, היו זקוקים זה בזה כדי לשרוד. ולכן, בלי להתחתן ולהקים משפחה בריאה, אדם לא ראה את העתיד שלו בכלל, איך הוא חי. איך הוא מטפל בעצמו, איך הוא פשוט מזין את עצמו עם, עם דברים ההכרחיים אפילו לחיים. בלי בן בת זוג אי אפשר. ולכן לא הייתה שאלה להתחתן ו, וגם כן ילדים. אם אנחנו לא נביא ילדים, קודם כל גם חברה הכללית הייתה כולה כך מסודרת, שהורים, ילדים, דור שני, שלישי וכן הלאה, וחיים יחד גם כן אולי באותה דירה ובאותו בית. זה היה משהו אחר, כי היו תלויים זה בזה. הסקינים וצעירים, הצעירים בסקינים וכן הלאה. מה שאם כן, בגלל הטכנולוגיה ובגלל הקשר בין כולם, הכל השתבש והכל השתנה. שאנחנו היום לא צריכים בן בת זוג, אנחנו יכולים בקלות ובלי שום בעיות לטפל בעצמנו, אני יכול בקצב שאני מרוויח גם כן להיות בדירה משלי, באוכל משלי, בלשרת את עצמי עם הבגדים הנקיים ובכל דבר. לא חסר כלום. ואז קודם כל אין לי תלות בבן בת זוג. ילדים על ידי החינוך ומידע מה שהעולם היום ניזון לא זקוקים להורים מגיל צעיר. הם כבר בגיל 11-12 רואים את עצמם שעוד מעט הם יוצאים מתחת השגחת הגדולים. גם כן החיים שלנו מסודרים כך שאין לנו זמן בכלל לטפל בהם. אנחנו לא עובדים יחד במשק הבית. גם ילדים כמו שהיו פעם עובדים יחד עם ההורים. אז כל המושג של המשפחה שהיא זקוקה זה לזה וחייבת להכין את החיים שלהם. והכל, וממש, ורוב הדברים הם היו מסדרים בבית וקונים ומגדלים אפילו כאן זה תרנגולים וכאן זה אולי מלפפונים העגבניות וכאן זה כמה עצים עם הפירות אין דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו לא, אין לנו שום דבר משותף כל כך. ואם יש זה דבר שאפשר בקלות לחתוך משפחה לשניים וכל אחד יסתדר. גם כן החוקים היום כאלו, וגם דעת הסביבה היא כזאת, שלא נורא, ובכלל לא שייך להיות למשפחה. היום בן אדם האלה יש לו עבודה, הובי, יש לו גם כן איזה מין רצון בחיים להתקדם, וזה העיקר בשבילו. וחוץ מזה יש הרבה מאוד פיתויים שמשפחה מפריעה לו למלות את עצמו. ואנחנו רואים שאנשים כבר מחליפים ובונים כמה משפחות משך החיים שלהם. גם כן לפי המחקרים אפילו אנחנו רואים שאומרים ש-10-15 שנה יותר מזה האדם המודרני לא מחזיק במסגרת משפחתית. ולכן הוא מחליף כמה, כל 15 שנה מחליף משפחה. יש עוד הרבה דברים שאני לא, אפילו לא רוצה עכשיו לספר על הכל, אבל התנאים הם תנאים לגמרי לא כמו שהיו קודם. מצד אחד. מצד שני, באמת בתוך האדם, המושג של המשפחה הוא בכל זאת, במיוחד לנשים, וגם לגברים בעצם, רק קצת פחות זה בולט אולי, שזה דבר ש מבוקש, רוצים, אבל לא יודעים ולא מחונכים לפי מה זה משפחה, ומה אפשר לדרוש ממנה, ובכלל מה זה המושג הזה, ואיזה מין שותפות זאת בין שניים, ואפילו אחר כך עם ילדים, זה כבר בין 4-5 כמה ילדים שם, וגם כן ההורים ומשני הצדדים, ועוד קרובים משני הצדדים, אמנם שהיום קשר הוא די רופף, אבל בכל זאת, מושג משפחה אנחנו לא יודעים. לא מלמדים אותנו בבתי ספר, אנחנו שומעים את זה ומכל הסדרות האלה בטלוויזיה, ומכל הבדיחות האלה שבחוץ, ובכל היחס הזה, כאילו מזלזל בזה, כי כל אחד רוצה להראות את עצמו כגיבור, וגיבור זה דווקא מי שמראה את האכפתיות שלו. אז אנחנו לא יודעים מה זה משפחה. ולכן יש לנו איזה מין חלום, ולא כמו שקודם, גם כן אין לנו דוגמה כל כך. שאני מסתכל על ההורים שלי, כבר אני מדבר לא על ההורים שלי, שזה כבר אני סבא מזמן, אלא אני מדבר על בדור הצעיר נגיד, כן, שאני מסתכל על ההורים שלי, גם ביניהם אני רואה איזה סוג חיים. כל אחד עם החיים שלו, כל אחד כמעט ולא נמצאים יחד, היה להם ברוך השם זמן לעשות את אותי, וזהו, ואין יותר. ואז אני מסתכל עליהם, זה לא בשביל דוגמה, מה זה דוגמה, זאת איפה משק בית? משהו משותף שהוא מחזיק ומחייב את שניהם לעבוד, כדי לשרוד. לשרוד כדי להמשיך את החיים. ההתחייבות הזאת היא לא נמצאת. התעשייה, הטכנולוגיה, החיים האלו באינטרנט, שירחיבו לנו כל כך גבולות מהמשפחה ולעבודה ולמשהו ככה קצר ולעניין סביב המשק בית, זה פתאום העולם נכנס אליי לדירה, לבית. אין כבר ביתים הפרטיים כמו שהיו קודם. עברנו לדירות, מדירות עברנו לכאלו יחסים שזה לא מובן מה זה. בקיצור, היום אולי אם אנשים חושבים על משפחה, אין להם לזה לא חינוך ולא דוגמה ולא איזשהו מין דמות הנכונה, וצריכים בכלל לשאול, מה זה נקרא משפחה? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על תיקון האדם, להביא אותו באמת לסיפוק בבניית המשפחה, אז צריכים להעביר אותו איזה קורס מאוד מיוחד, פרקטי גם כן, וכל מיני הדברים, זאת אומרת, זה ברובו מפסיכולוגיה, וגם כן שילמד מה זה נקרא בכלל מושג של משפחה, הורות, דורות, הקרובים האלה, סבא סבתא, אבא אמא, נכדים, ילדים, ו זה באמת דורש טיפול, דורש חינוך.
בוא ננסה לסכם ככה את כל מה שאמרת, כי באמת ציירת פה, אני חושבת זאת הבעיה המרכזית. זאת אומרת, אמרנו דבר כזה, אמרת ככה. אין תלות, כבר אין שיתוף, אין כלום, שום דבר משותף שהיה כמו פעם. גם האינסטינקט הזה של להתחבר ביחד מתוך איזשהו קהילה קטנה או איזשהו כפר קטן נעלם. ובאמת אנחנו היום נמצאים באיזשהו עולם שלכאורה הכל מחובר, הכל מקושר, הכל פתוח, טכנולוגיה, יש את הכל, אבל אין בסיס אמיתי להתקשרות בינינו. נכון. אז השאלה הגדולה באמת שאיתה אנחנו רוצים באמת לצאת לדרך הזאת, באמת אולי קודם כל על בסיס מה באמת אנחנו יכולים להתקשר בינינו.
תראי, זאת הבעיה, כי אוכל מין משפחה, שלושת המרכיבים של החיבור, אוכל, אני כמעט הכל יכול להשיג בקלות, מוכן, חצי מוכן, עם מיקרוגל ומקרר. שאלה גם כן אם אני מתחתן, האם בת זוגתי היא מסוגלת בכלל אפילו לחמם במיקרוגל את הדברים בינינו. ככה זה גם כן, זה דבר אחד. דבר שני, מין. אני לא בטוח שזה יספק אותי, כי היום עם כל מה שאנחנו
פתוח וזמין.
כן, פתוח וזמין. לא, חוץ מזה, מלמדים אותנו לזה. אפילו שאני לא לזה, ואני רוצה איזשהו קשר יפה, קבוע, העולם מבלבל אותי. הוא כל הזמן חושב הוא כל הזמן אומר לי, אתה מפסיד. ואז אני שוב נמצא כאן במינוס. באוכל וכל מיני דברים המוכנים לי, במקום שמישהו יספק לי, אני בפלוס. כאן אני גם כן במינוס, במין. ומכלל, ומושג המשפחה הוא מפחיד. הוא מחייב. הוא, עם כל האפשרויות שיש לי היום בחיים, הוא פשוט מכניס אותי לאיזה בית סוהר. אני חייב, 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 חייב. אז לכן צריכים כנראה אנחנו כאן להגיע לתבנית של המשפחה אחרת לגמרי, ולא להסתכל איפה בחורות האלה עם קוקוים ושרפן. את יודעת, זאת אומרת, אין כבר אלו המשפחות, ואין כבר הילדים וההורים וסבא סבתא, ומשק בית קטן עם התרנגולים ואפרוחים ואיזה ירק שגודל לנו ליד זה. אין. אלה, ישנה משפחה חדשה. שמשפחה החדשה הזאת היא כנראה שצריכה להיות לגמרי ממש חדשה. זאת אומרת שאנחנו רואים במשפחה חלק קטן, תא הקטנה, ממערכת הגלובלית. שאם אנחנו מחנכים את האנשים להיות בקשר ביניהם, כמו שהעולם מסודר היום, ושהוא חייב להיות בקשר כדי לשרוד, בקשר הנכון בין כולם, בהתאמה להטבע, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו מחוברים כולם בהדדיות, בחיבור, כדמות מערכת אחת, מנגנון אחד, כגוף אחד, חי שמאזן את עצמו ומסדר את עצמו, וכולו דואג לבריאות הכללית שלו, כך? כמו שבגוף הביולוגי שלנו, כך גם כן החברה האנושית חייבת להידמות לזה, ואנחנו צריכים ללמוד מהגוף שלנו ולעשות את זה בדרגה האנושית בינינו, כך אנחנו צריכים לגשת לתא המשפחתית, שהיא בעצם כל תא משפחתית, זה כיחידה אחת מהגוף הכללי הזה, כי היא בנויה מגבר ואישה, פלוס ומינוס, שמקושרים יחד. זה מין יוניט,
יחידה אחת.
זהו. ואז, רק אז, שאנחנו מדברים על החינוך הכללי הזה, שאנחנו מחויבים, שהטבע מחייב אותנו, שזה באמת הגישה הנכונה ביותר לחיים, אז, שאנשים מבינים זאת, ומרגישים את זה, ומשתנה דעת הקהל הכללי, זה צריכים להדגיש, דעת הקהל משתנה, שחייבים להיות נשואים, וחייבים את זה כדי להיות בקשר בינינו, וממשפחות כאלה אנחנו חייבים להרכיב את החברה האנושית, שכולה גם כן תהיה כמשפחה אחת גדולה, וכל העולם תהיה כמשפחה אחת גדולה, ורק בצורה כזאת אנחנו נגיע להישגים מיוחדים, להיות בעידן החדש, בהשגת החיים המיוחדים החדשים, נצא מייאוש, מכל התסכולים, מכל הבעיות, מכל מה שיש. אם אנחנו הולכים בצורה כזאת, אז אנחנו יכולים להצליח. אני לא חושב שאנחנו יכולים להצליח בצורה אישית ובגישה צרה. אלא זה חייב להיות חלק מהטיפול הכללי בכל החברה כמשפחה אחת. ודעת החברה, שוב אני מדגיש את זה, שהיא תחייב כל הצעירים להתחבר לזוגות הנכונות.
אתה נגעת פה בנקודה שאני רוצה בכוונה לפתוח אותה ולהגדיל אותה, כי היא נקודה מאוד כואבת אצל אנשים, מעבר לתסכול שדיברנו עליו קודם. דיברת כאן שבעצם זוגיות היום היא חייבת להיות, ומשפחה היא חייבת להיות כדי לשרוד. עכשיו, אני רוצה לומר שבנקודה הזאת הרבה מאוד חרדות והתקפי חרדה שאנשים לוקים בהם, כשאתה מברר קצת פנימה, אתה מבין שהמקור שלהם הוא מאיזושהי הרגשה מאוד, מאוד ברורה. הפחד להישאר לבד. הפחד להיות לא קשור לאף אחד, ולהישאר לבד ככה, תלוי בעולם הזה. זאת אומרת, יש איזושהי הכנה כבר באמת שאנשים מרגישים אותה. זאת אומרת, זה, מה שאתה אמרת כרגע זה נקודה מאוד חזקה. ולמה היא חזקה? כי מצד אחד אמרת קודם, זה נכון שכבר אין תלות ולא צריך אותך בשביל לעשות אוכל וגם לא בשביל מין כי הכל פתוח וגם אין לנו שום דבר משותף. אבל יש משהו שנמצא כבר בתוכך, אותה חרדה קיומית להישאר לבד. וזה משהו שנמצא בהרבה מאוד מהאנשים היום.
אבל הבעיה היא, בכל זאת, שאלה היא האם הם יכולים בכל זאת למצוא את זה בזוגיות. כי התלות הזאת ההדדית והתמיכה הזאת ההדדית, לא כל כך מגלים אותה ממש בזמננו.
בתוך זוגיות?
כן. ולכן חרדה היא נמצאת, אבל הפתרון הוא לא נמצא. הפתרון הוא לא נמצא. נכון שבכל זאת שניים זה שניים, ומי שעבר כל החיים, אז מרגיש תלות והתחייבות, כי זה הרגל, ובכל זאת אנחנו בני אנוש בכל זאת. אבל אני לא חושב שפחד להישאר לבד, הוא יכול להחזיק את האדם בצורה יפה, טובה, בתוך משפחה.
מה שאתה אומר
זה,
עכשיו...
זה לא... משלילה אי אפשר...
בדיוק.
להחזיק דבר כזה.
נכון,
זה משהו... רק מחיוב.
נכון, זה משהו שתמיד... זה תמיד משהו שמאוד חשוב להבין. אנחנו לא מתקשרים למישהו רק מתוך פחד, אלא באמת מתוך רצון לחיבור ולאיזשהו קשר פנימי עמוק יותר. אבל עדיין אין ספק שהמניעים של הרבה מאוד אנשים הם באמת מהפחד
כן,
הזה.
כן, התחלה היא בזה בלבד.
התחלה באמת באה משם, אבל זה ברור שהתקשרות נכונה לא באה ממקום של פחד, כי אז היא מייצרת תופעות אחרות, כמו להתקשר לאנשים שלא נכונים ולא מתאימים, ופחד לעזוב קשר שהוא לא תקין. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל בוא נראה, נניח שכבר יש איזשהו רצון באמת להתקשרות, רק יש חוסר הבנה איך עושים את זה. אז השאלה הראשונה באמת... איך עושים את ה, בוא נגיד ככה, איך מתחילים בכלל את התהליך הזה? האם זה נכון נניח, אני אגיד לך מה למשל מקובל בתהליך האימון הקלאסי היום שכולם מכירים. בשלב הראשון בדרך כלל אדם יעשה איזשהו בדק בית עם עצמו, איזושהי הכרה עם הטבע שלו. מה יש בי שאני יכול להעניק לקשר הזוגי, ואחר כך יש איזשהו תהליך שהאדם עושה איזושהי רשימת, כאילו רשימת מקולת, מה הייתי רוצה שיהיה בבן הזוג שלי, או בזוגיות שלי? ומתוך ההבנה הזאת של אני מכיר את עצמי, ומכיר פחות או יותר מה אני הייתי רוצה שיהיה, אז אני מתחיל להיות יותר מכוון, כלפי איזה סוג של קשר אני מחפש. אז קודם כל, האם התרגיל הזה הוא נכון? כי הוא התרגיל הקלאסי שהיום מקובל, ואם לא, אז איזה חלופה
הייתי רוצה? אני חושב שזה לא רק היום, זה תמיד היה ככה. כמה את נותנת ומה את נותנת ומה כמה אני נותן וכולי. זה בעצם מה שתכנים תמיד דיברו כך ביניהם ועזרו לצעירים או בלי צעירים לסגור את העסקה. זה סך הכל אנחנו נמצאים כאן באיזה ביזנס, באיזה עסק. זה ברור, כי אנחנו שני אגואיסטים, אם כדאי לנו להיות או לא. אז רגיש כאן גם כן, כי איזה מין... אחד מהנתונים שאנחנו רוצים לשקול, ועד כמה שאנחנו כאן נמצאים בקשר הדדי, הוא פשוט בעל כוח הקנייה כביכול. האם הגישה הזאת נכונה? אני לא חושב. אני לא חושב שהיא יכולה היום להחזיק מעמד. ודאי שהיא תחזיק כמה זמן, אנחנו מאוד משתנים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים היום, לעומת מחר זה בטוח, ואפילו לעומת היום. הפסיכולוגיה שלנו השתפשה מאוד, כי אנחנו נמצאים תחת השפעה עצומה חיצונית, שהיא משפיעה עלינו ומשתנה וזורקת אותנו מפינה לפינה, זה אסור וזה מותר וזה כדאי וזה לא, וכל... כל עונה וכל אופנה, זה משנה אותנו לגמרי. אנחנו גם כן בעצמנו מבפנים משתנים ומבחוץ. אז להגיד שהחשבונות כאלו הם יהיו נכונים, לא. אלא אך ורק, אם אנחנו שוב, אני חוזר למה שאני אמרתי, שאם אנחנו נעמיד ערך עליון של איזשהו אתגר שזה איזושהי מטרה שעומדת מעל כל השינויים האלה שבאדם ובחברה. אך ורק אז גם חברה וגם המרכיבים שלה, שזה הזוגות הצעירים האלו, הם לא רק ישרדו, אלה יפרחו. ממש. ככה, התפתחו.
איך היית מגדיר את המטרה העליונה הזאת?
המטרה העליונה הזאת זה, אני קורא את זה במובן הטכני, איזון. שגם במשפחה וגם בחברה, כמשפחה חייבת להיות אותו, אותם החוקים, ואותם היחסים, כאיזון בין כולם, בין כל החלקים. כי זה החוק הכללי של הטבע. פשוט, אם האיזון הזה בצורה, בחיות, הוא קיים בצורה אינסטינקטיבית, והם יודעים איך להתנהג לפי החוקים הפנימיים שלהם, ואף אחד שם בכלל לא חושב, אלא הוא יודע שכך צריך להיות וגמרנו. אנחנו, במיוחד בדורות האחרונים, עלינו מעל דרגת החי, שהיינו חיים גם כן בצורה כזאת, עד לפני אולי 150-200 שנה, לדרגת המדבר, לדרגת האדם האנושי, ואז השתפשה אצלנו רשת היחסים האלו. ולכן אנחנו צריכים לקחת עכשיו בחשבון את הערכים החדשים. בשביל מה אנחנו צריכים את המשפחה? בשביל מה אנחנו צריכים את החברה האנושית? בשביל מה אנחנו צריכים את המדינה? כי זה הכל הולך להתפרק. אנחנו רואים, הגבולות הן לא גבולות, העמים מתרבבים ביניהם, האנשים בקלות עוברים ממקום למקום, לא אכפת להם איפה לחיות, העיקר יותר נוח, יותר טוב וכן הלאה, אז הוא עוזב את המשפחה, עוזב את המדינה, עוזב את העם שלו, וככה. איך אנחנו מעמידים, לא שאני רוצה לחזור הצידה, או אחורה, אני דווקא ההפך רוצה להתקדם, כן? והתקדמות אנחנו רואים שהטבע נמשך לאיזון. וכמו שבדרגת הבהמה, חיה, ששם זה מתקיים בצורה מאוזנת, כך אנחנו צריכים להבין מה כלפי החברה האנושית צריך להיות. אז כולנו צריכים לראות את עצמנו כמשפחה אחת. אם אנחנו נלך על גדול, על החברה האנושית, או לפחות במדינה, איך שזה על ידי פרסום והפצה וחינוך ותרבות ו פיאר מסיבי ככה בתוך אוכלוסייה, אם אנחנו נתחיל כך למפמפם כולם בערכים האלו, כמו שאני רואה איך שבהצלחה עובר פרסום נגד האישון. נו, פשוט מישהו לקח את זה ביד, החליט שכדאי, ובכל העולם יד הזאת החזקה, היא עושה את הפרסום משלה, ואף אחד לא יכול לקום. איפה שם פיליפ מוריס, איפה שם עוד כל מיני, אין בכלל, אלה מוחקים אותם. זהו, אנשים מפסיקים להשן. אותו דבר כאן אפשר לעשות.
ולאיזה תוצאה אתה רוצה להגיע בכזה קמפיין לזוגיות?
אני רוצה להגיע לקמפיין לזוגיות, כולנו משפחה אחת, קודם כל. כי בלי דעת הקהל, הסביבה שהיא תחזיק בזה, כמו שבאישון, הם יוצרים דעת הסביבה, שזה רע. ואז כל אדם שמיישן, הוא כבר מסתכל. יפה זה, לא יפה זה, זה מותר כאן או לא מותר, איך הסתכלו עליי, וכו' וכו'. עוד מעט זה יהיה טרור ממש בתוך הבית שלו גם כן.
אני כבר הפסקתי לאשן בגלל זה.
כן?
הילדים הזרו מסיור במוזיאון, לא זוכר איזה, ונתנו לי הרצאה שסופית.
אשלח אותם עליי.
כן. אוקיי, אז בקמפיין הזה שלנו, אז התוצאות מכזה קמפיין מוצלח זה שיש הרגשה כללית שכולנו צריכים להיות כמו משפחה אחת.
צריכים להתחיל לא מהזוגות האלו הצעירים והבודדים.
אלא כללי, כלל חברתי.
דווקא מבחוץ. ולצמצם את זה לכל אחד ואחד פנימה.
אוקיי, עכשיו בוא נלך לקצה, נגיד שאני פרט כזה, נגיד שאני גבר לצורך העניין. נגיד שאני גבר ואני לא בקשר זוגי.
אז אתה פתאום רואה...
מה אני אמור להרגיש?
אתה רואה בכל הסדרים, אתה רואה את הפוסטרים, אתה רואה שירים, שומע, כל מיני... עד כמה שטוב טוב להיות כולנו מחוברים יחד.
מה נוצר בי? איזה
על רצון? על ידי זה יש לי הרגשה הדדית חמה, אני בטוח בסביבה כזאת, באווירה, בחברה. אנחנו כולנו תלויים זה בזה, אנחנו כולנו ידידים, אנחנו כולנו ערבים זה לזה. אנחנו, מילה אנחנו, היא מאוד חשובה. ואז לאט לאט, אתה בונה בו יחס לזולת. זה כבר צד אחד קדימה, לקראת יחס לבן זוג.
ואז אתה מתכוון שיבנה בי רצון לזוגיות?
לאט לאט, כן. קודם כל, קצת לצאת מעצמו ולהתייחס למה שמחוץ לך. ואחר כך, באותו כיוון אתה פועל, שאנחנו משפחה אחד, שאנחנו כולנו ממשפחות היפות מורכבים, ולא טוב להיות אדם לבדו וכן הלאה.
אוקיי, ואז נבנה בי רצון לקשר זוגי?
כן, אבל אתה כבר נמצא בסביבה שהיא ממש תומכת בזה, ומעודדת מאוד.
אוקיי, עכשיו בוא נתקדם מהמקום הזה קדימה. כן. במקום הזה, זאת אומרת, הגענו למצב...
סליחה שאני אומר. ואותם הכללים שיש לך בסביבה הגדולה, אותם הכללים אתה גם כן משתיל בתוך המשפחה.
בקשר הזוגי שלך.
כן.
אז זה בדיוק הבעיה שעוד אין לי אותו. אז בוא רגע נעצור, שנייה לפני שכבר תתקדם קדימה, כי כבר נכנסת לתוך הקשר.
כן.
נאמר שעל ידי השפעה כלל חברתית, הבאת אותי למצב, אני פרט, הבאת אותי למצב שאני רוצה, לבנות זוגיות. הבנתי את כל מה שאמרת, אני אפילו מרגיש את זה, ויש כזה לחץ סביבתי, נוצר בי הרצון. השאלות שעכשיו אנחנו עומדים להציג, זה שאלות מאנשים שנמצאים בדיוק במקום הזה, שעל ידי דעה חדשה בחברה הכללית, הם רוצים לבנות קשר זוגי, ונתקלים בקשיים. אני אציג קושי ראשון שהם נתקלים, והם מבקשים עצה מעשית מה אתה ממליץ לעשות. הרבה גברים או נשים שנמצאים במצב שאין להם זוגיות, מרגישים שהבעיה שלהם, שבגללה אין להם זוגיות, כי אין בהם שום דבר מיוחד. הם אומרים, יש מלא אנשים היום שהם לא נמצאים בקשר זוגי, מלא פנויים, מלא פנויות. מה כל כך מיוחד בי אורן שמישהי תרצה דווקא איתי לבנות קשר זוגי? אפילו שיש לה רצון באופן כללי לבנות את התא הזוגי, כי היא הבינה את כל הדברים האלה הגדולים שתיארת, ואפילו שלי, בטח ובטח, יש כבר רצון לבנות את התא הזוגי, למה שיקחו דווקא אותי? יש עוד 100 כמוני. דרך אגב, אצל נשים זה תחושה מאוד חזקה. למה דווקא אותי? יש עוד 100 כמוני. מה אני יכול לעשות במצב כזה שאני מרגיש, למה שמישהי או מישהו ייקח דווקא אותי שיש עוד 100 כמוני, כדי קצת להתחיל לצאת מהמצב הזה שבו אני מרגיש שאף אחד לא ייקח דווקא אותי ואף אחד לא צריך אותי ואין בי שום דבר מיוחד, כדי להתחיל קצת לפתוח את עצמי, כי במצב כזה אני סגור אז אף אחד לא לוקח אותי. מה שאני חושב זה מה שקורה גם. אף אחד תמיד לא רוצה אותי, לוקחים את כל האחרים והנה הם בנו זוגיות, הם בנו זוגיות, ואני כבר נשאר שנים לבד. עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. איך אני יכול לצאת מהתקיעות הרגשית הזאת, מהתחושה שאין בי שום דבר מיוחד, וכן למצוא, לא יודע, משהו, להוציא את עצמי מזה?
אם אתה מדבר על משפחה גדולה, שזה תמיד היה ככה עם ישראל, רואה את עצמו, אז היו לנו תמיד שטחנים, היו אנשים חוץ מזה דואגים, לשלום החברה, רבנים למיניהם, שטחניות למיניהם, סבתות למיניהם כאלו, שתמיד היו דואגים שאף בחורה לא נשארת לבד. זה לא חשוב אצל דתיים, ואני עשרות שנים הייתי ביניהם, זה משהו, זה פלא. אם אתה צולע, סליחה, לא עליך, על רגל ימין, הם יחפשו מישהי שהיא צולעת על רגל שמאל, ויחברו ביניכם, שאף אחד לא ירגיש את עצמו מקופח. זה, 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 זה היה בדורי דורות. אף בחורה לא נשארה בלי חתן. זה היה ממש, כל החברה הרגישה את עצמה שהיא מחויבת. היא הייתה מחפשת מישהו שמתאים לה ממש בנרות במקום הרחוק.
זאת אומרת, זה היה דאגה חברתית.
בטח, זה הייתה דאגה חברתית עמוקה וחזקה מאוד, שזה בדם שלנו מושרש. וזה לא חשוב, אני חושב, באיזה תפוצות היינו, באיזה מקומות. בדור בתימן היה אותו דבר, וגם אצלנו שם ברוסיה, וגם באירופה ובכל מקום. כי חברה שלנו היא נוסדה כמשפחה. כולנו כמשפחה אחת. זה שאנחנו יצאנו על ידי האגו שלנו מכל הקשרים כאלו, וכל אחד, והיום כאן בכלל כאיזשהו קיבוץ גלויות, אז אין לנו את זה. ברגע שאנחנו מתחילים לחינוך האינטגרלי של החברה, אז אנחנו צריכים להחזיר את הדברים האלה למקומם. הדאגה הדדית היא לשלום החברה, היא חייבת ממש לכלול בתוכה בניית הזוגות המוצלחים. שאנחנו, האווירה הזאת צריכה להיות, הדאגה הזאת צריכה להיות, ואז זה ירקח כל אדם ואדם, לחפש גם כן לפי הערכים החדשים מה שמתאים לו. ואני לא חושב שאז זה יהיה בעיה, אבל שוב, אם זה כבר מתעורר כנחלת הכלל.
בוא נמשיך עם העצה האחרונה שנתת, לחפש לפי הערכים שמתאימים לו.
כן.
השאלה הראשונה שקיבלנו היא באמת זו, מה הערכים האמיתיים שאני צריך לחפש בבן או בבת הזוג?
אני חושב אותה הנכונות להיות שותף בהשגת המטרה את החיים שלי. אם ישנה כזאת המטרה. זאת אומרת, או אפילו הובי. לא חשוב. יש לי משהו בחיים שזה מאוד חשוב לי. יכול להיות, לא יודע, אני מכור לכדורגל, אני מכור למשהו. צריכים להבין אותי. כי כל הדברים האחרים, נגיד, בשביליהם כבר בדרגת החשיבות פחות. מאוד חשוב שאנחנו מבינים זה את זה, מפני שאנחנו גדלנו פחות או יותר באותה החברה. או שאפילו לא גדלנו, אבל עכשיו אנחנו נמשכים לאותם ערכים, חיים לאותה החברה שהיא עוזרת לנו ומפרמטת אותנו, מסדרת אותנו, מקשרת אותנו ל- 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 בצורה החדשה הנכונה, שאנחנו מסכימים עמה. נגיד חברה, אותה חברה אינטגרלית, אנחנו נמצאים בה ומוכנים להיות כמו שהמשפחה הזאת הגדולה, שאנחנו חלק ממנה. אז זה צריך להיות נכונות. אנחנו קודם כל צריכים לחפש את הדברים הגדולים שבהם אנחנו, זה ברור שאנחנו דומים, לא שאנחנו מסכימים. אני לא צריך להסכים איתה והיא איתי. אלא גם בלעדיה הייתי בזה מחזיק, וגם היא בלעדיה גם כן הייתה מחזיקה בזה. זאת אומרת, לחפש הנקודות שהן עוד מראש דומות משותפות. כן? זה חובה. אתה לא יכול אש ומים להתחיל לחבר ביניהם. יצא חיבור, אבל חיבור הזה שאחד הוא כל הזמן ידקה את השני. אחר כך מה שביניהם עוד, אני חושב שאין יותר בעצם כל כך עוד בעיות, חוץ מזה שמלמדים אותם ויתור ההדדי. ודיברנו על זה פעם שעברה. נו, שדיברנו אי פעם. כן. ויתור ההדדי זה חובה, מפני שאם אנחנו קוראים עכשיו ברית,
קורטים
ברית, שזה חופה או איכשהו אחרת, לא
אנחנו חשוב. עוד רחוקים מהחופה, תן למצוא את הבת זוג שאיתה ניכנס לחופה.
לא, אבל אני מדבר שאם אנחנו נכנסים לעסק,
כן.
המשותף, mm-hmm. אנחנו חותמים חוזה, כן? אז בחוזה אנחנו מתחייבים. אז אנחנו צריכים לדעת שעלינו לקיים אותו.
של הוויתור.
של הוויתור. מי יחייב אותנו לקיים את הוויתור ההדדי הזה? אני לה והיא לי. זהו. אז אנחנו צריכים כאן תנאים חזקים חיצוניים שהם החזיקו אותנו. שהם החזיקו אותנו. שמזה אנחנו חיים. שזה מחייב אותנו. כי האדם הוא חיה קטנה אגואיסטית. ואם אני לא עובר כל פעם חינוך שעוזר לי להחזיק את האגו שלי במקום, וקצת לוותר עליו, וקצת להשתתף בשני, כמו שהחברה הגדולה הזאת, גם כן העגולה האינטגרלית מחייבת אותי, גם כן במשפחה. זאת אומרת, חיי משפחה וחיי חברה, זה די דומים צריכים להיות. ואז זה יתמוך בזה, הדדי. לכן, מה שאנחנו צריכים כאן, זה לראות שקיים הקשר בין המשפחה שלנו לחברה הגדולה יותר, ושאנחנו ממש מרגישים התחייבות הדדית ולחץ הדדי ממשפחה לחברה הגדולה ומחברה למשפחה, ואז מאלה גם אנחנו בתוך זה נרגיש חובתנו, וזה יקיים את הברית, זה יקיים את החוזה שלנו בינינו.
כמו למשל בקבוצה שרוצה להרזות או להיגמל מהעישון או להיגמל מאלכוהול, זאת אומרת שהפרטים בתוכם מהזקים זה את זה בכיוון הכללי שלשמו הם התכנסו.
והכיוון הכללי הזה חזר
בחזרה, בפידבק אליהם. אוקיי. עוד תחושה שהרבה אנשים מרגישים כשהם כבר רוצים לבנות קשר זוגי, הם אומרים ככה, דווקא מי שמוצא הן בעיניי לא רוצה אותי, ומי שרוצה אותי אני לא רוצה אותו. ואז כל הזמן יש מיסמץ' כזה, חוסר התאמה, מי שאני רוצה לא רוצה אותי, מי שלא רוצה אותו. למה זה קורה ואיך אפשר לשנות את זה?
אני חושב שאותם הבחור ובחורה, הם לא מבינים מה שהם רוצים, אחרי שהם עוברים את החינוך.
הם שואלים את זה במסגרת התהליך של סדנאות הזוגיות שאנחנו רוצים להקנות להם. איך הם יוצאים מהמקום הזה?
אז שהסבירו קודם כל, למה הם רוצים דווקא תכונות כאלה ולא כאלו, בבן בת זוג.
בוא תרהב את זה. אני מסביר לעצמי כאילו? לברר לעצמי?
לברר ולבקר את עצמם.
אוקיי, מה בדיוק?
על סמך מה הם חושבים שדווקא בן בת זוג עם התכונות כאלו, זה יהיה מתאים להם.
אוקיי.
זהו, לא, לא, לא. זה כי בדרך כלל יש בהם איזה מין, איך להגיד, איזה מין הכוונה חיצונית מהסריאלים, מכל מיני דברים, איזה דוגמאות, מדוגמניות או מדוגמנים וכן הלאה, והזויים לגמרי.
כן.
וזה מה שהם רוצים שיהיה להם בחיים. איזה מצ'ו, איזה כוכבת, וכך מסתכלים זה על זה. לא מסתכלים על הפנימיות האדם, אלה מסתכלים לפי מה שהסרטים ואינטרנט וכל הזה, כאילו שאני מתחתן כדי להופיע איתה יחד על הבמה. אני לא מתחתן בשביל זה, אני אף פעם אולי לא אהיה איתה יחד אחד ליד השני.
אתה נגעת פה בנקודה מאוד.
אנשים חושבים שהם מתחתנים כדי להופיע לפני הקהל, לפני האחרים. וזה אף פעם כאילו לא יוצא להם. מה אתה הולך איתה יחד? באמצע רחוב וכולם מסתכלים עליכם ועוברים, תראו איזה זוג מתאים, עד כמה שהיא ב-5 סנטימטר פחות ממנו, ועד כמה שהוא יותר שמן והיא יותר רזה, ועד כמה שהוא יותר ככה והיא יותר ככה, ועד כמה שמתאימים, ועד כמה שאצלו חיוך זה ככה, ואצלה ביודיקה הפוך. ומה? איפה אתה רוצה לראות את החיצוניות שלכם המתאימה? באף מקום. איפה אתה רוצה לראות לאחרים את הפנימיות שלכם המתאימה? לאף אחד. אלא אתה צריך כדי לבדוק בן בת זוג, לסגור את עצמך בתוך 4 קירות איתו, או איתה, כן? ותבדקו, עד כמה שאתם רק ב4 קירות, כן? שם אתם מסתדרים או לא? עם החינוך, עם ההכוונות, עם כל מה שיש. רק בצורה כזאת. ואז אתה מתחיל לראות, זה לא עניין של גוף, ולא עניין של הפרצוף, ולא עניין של אלא יש כאן איזשהו מין דברים שאי אפשר להעביר אותם, אפילו זה לא שייך להבעה חיצונית, אלא זה איזשהו מין נטיות פנימיות דקות, עד כמה שאתם מסוגלים להרגיש בלי מילים זה את זה, ולשלים ולסכים על מה שאתם תהיו אומנם שמשתפשפים זה על זה, אבל משתפשפים בקלות, באיזה מין, אתה יודע, כמו איזה דברים עדינים, שמבינים שכך זה טוב, שהשפשוף קל הוא מגרה, גם כן שאנחנו כך מעבירים אחד על השני, זה גם כן שפשוף, אבל הוא מביא חיבה, כן? ולא שאני או מכה או משהו כך פוצע את השני באיזו צורה. זאת אומרת, הכל תלוי בעדינות המגע. כן? ואז מליטוף ועד מכה יש לך הרבה ככה דרגות של של ההתקשרויות שונות. אז לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אבל שתמיד זה יהיה כמין הבנה והתקשרות, שאתם תדעו איך לנהל את זה יחד. תמיד לסביעות הרצון המשותפת. לסביעות המשותפת. כן, זהו. כשניים שאוכלים מאותה הצלחת, נגיד, מה שטעים, טעים לשניים.
איך, איזה הנחיה היית נותן באמת לזוג כזה? מאוד הייתי רוצה, למשל, אם אני מנסה...
אז מבטרים קודם כל על כל, על כל הקיצוניות. פחות או יותר, אדם לא יכול מזה לגמרי להסתלק, אבל ממש ככה. זה דבר אחד. דבר שני, צריכים לראות עד כמה ש... יש להם מקום משותף. מקום משותף בהרגילים, ביחס לחיים, בנכונות לשרוד, לסבול, לוותר, עד כמה שנהנים מהקשר ביניהם, עד כמה שמעריכים את הקשר לעומת קצת ריחוק ופירוט, עד כמה שמוכנים... מתוך רוגז בקלות לעבור לוויתור וכולי וכולי. יש כאן ממש סדרת התרגילים בלתי פוסקת, אפילו שהם אחרי שהתחתנו ואחרי שהקימו משפחה וכן הלאה. זה צריכה להיות המערכת החינוך הזאת לעבוד כל הזמן. החיים הם לא נגמרים. האדם כל הזמן משתנה. זה לא ש... מחתנים וגמרנו. לא, אלא זה חייב להיות בתוך חינוך האינטגרלי כענף שכל הזמן נמצא בהפעלה על כולם.
איזה תרגילים?
אני רוצה רגע לתת דוגמה, כי יש תוכנית טלוויזיה היום, ככה משודרת בפריים טיים, בערוץ המרכזי, שנקראת דייט בחשיכה.
כן.
דייט בחשיכה בעצם מכניסים שני אנשים שלא ראו אף פעם אחד את השני, בתוך חדר חשוך, ונותנים להם כל מיני משחקים, תרגילים, כל מיני צורות מסוימות, והם באמת מתחילים ליצור איזשהו קשר ביניהם, ורק בסוף התהליך, אחרי ככה כמה תוכניות שכבר נוצר איזשהו קשר, הם מדליקים את האור והם רואים אחד את השני. זאת אומרת, זה בעצם כאילו הרעיון. הרעיון הוא, למה זה הזכיר לי? כי באמת נוצרת אינטראקציה שהיא נטולת ביקורת, שאנחנו כל כך רגילים לשים אותה, ביקורת חיצונית, כלפי קודם כל מה שאני רואה, ואחר כך אני בכלל הולך לחפש פנימה. אז פה, מה שזה עושה, זה שקודם כל זה נותן להיכנס לפנימיות, ואחר כך לחיצוניות. עכשיו נניח, ואני רוצה לעשות כזה, איזשהו כזה תהליך. איזה תרגילים היית מציע לי לברר ביניהם, בתוך המשחק הזה? נניח שאנחנו מדמיינים מצב כזה, שנכנסים שניים לתוך איזשהו חדר כזה, ומתחילים לעבור איזשהו תהליך. מה באמת נכון לתת להם כדי שיתחילו את האינטראקציה ביניהם? איך להוביל אותם בתהליך?
זה חינוך שלנו, שאנחנו אורזים בו. חינוך אינטגרלי. זה מה שצריך לתת.
שאלה ראשונה.
מה התרגיל? תרגיל. אמרת סדרת תרגילים בלתי פוסקת, זה הענף שבתוך החינוך האינטגרלי יקדם זוגות והכחגה.
זה לחבר להם כל מיני שאלות וכל מיני תרגילים שמביאים אותם להכרחיות לוותר. להכרחיות לוותר, להכרחיות לשלים. להביא אותם לכאלה מצבים שמאוד רוצה להגיד נגד, לא לחתוך, להתרחק, ואיך אני יוצא מהמצבים האלה בצורה עייפה. שהקשר הוא ערך עליון, מחייב אותי עכשיו לוויתור. ואין לי ברירה.
יכול לתת לי דוגמה?
דוגמה הכי דרסטית. אני לא מדבר עם אשתי, נמצא איתה ממש בנתק.
רגע, זה קשר חדש, אני מזכירה.
עדיף לנו כרגע.
זה קשר חדש.
קשר חדש. תחילת יצירת הקשר.
אנחנו כאילו נותנים להם כזאת דוגמה.
להם, שהם עכשיו בתחילת התקשרות. כן, אוקיי.
נגיד, כן. ממש מתרגז עליהם מאוד, לא מדברים כמה ימים, אני בכלל לא יודע, אולי לא לדבר איתה לעולם. פתאום חס ושלום קורה משהו לילד. אנחנו מתחילים לדבר בינינו או לא?
בטח.
ברור.
ברור. זאת אומרת, יש ערך עליון למעלה ממה שקורה בינינו. כן?
נכון.
זה סוג תרגילים כאלו. לכן אני אומר, דעת החברה, דעת הסביבה, הערך הכללי של האינטגרליות, אחרת החיים לא יתקיימו. זה חייב לחייב אותם, להיות בוויתורים הדדיים וללמד אותם בזה קבוע, כך ללכת.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, אתה אומר דבר כזה, הוויתורים הם לא באינטראקציה שלנו, אלא תמיד ביחס למטרה העליונה שחשובה לשנינו.
או ביחס לחברה הכללית. ביחס לחברה הכללית.
אבל בוא נגיד, תראי, החברה הכללית זה...
אני שואל אותך פשוט, למה משפחות, נגיד, חרדיות, לא מתגרשות כל כך כמו לא דתיות.
כי יש דיכוי של היכולת להתגרש.
לא רק דיכוי, יש דעת החברה.
כן, דעת החברה. לזה התכוונתי, הדיכוי.
חוץ מזה, הרבה נקודות משותפות, יש בשביל מה להתקיים ולחיות, עולם הזה, עולם הבא, מצוות וכן הלאה וכן הלאה. אבל זאת אומרת, דעת החברה. אנחנו צריכים אדם וחיה, אגואיסטית. שכל רגע רוצה לברוח על ידי הדחפים האגואיסטיים לכל הכיוונים. הוא אפילו, הוא בורח ואחר כך חושב. ואחר כך הוא חושב. כן? זהו. לא תתור אחרי עיניכם. עין שלי מיד זורקת אותי לכל הכיוונים. איך אני מחזיק? רק על ידי לחץ חברתי.
יש עוד תחושה שהרבה...
אחרת אף במשפחה לא תחזיק.
אנחנו, אבל כל הזמן אנחנו
רוצים... אבל אנחנו צריכים להסכים על זה. מפני מטרה, מתוך מטרה יותר עליונה, שעל ידי זה אנחנו מגיעים לחיים שליבים, גם במשפחה וגם בחברה, מגיעים להרגשת החיים בדרגה אחרת מהיום. לכן זה מחייב את כולם.
את הזוגות.
כן, גם זוגות.
עכשיו, הניסיון שלנו להתמקד היום בשיחה זה שהם עוד לא זוג, ולהתמקד בדיוק במקום שאנשים מתקשים לאתר את בן או בת הזוג, ולהתחיל לבנות את הקשר הזה. אני חוזר למקום הזה שלהם, הרבה אנשים שלא מצליחים למצוא בן זוג, למרות שהם מאוד מאוד רוצים, הנחת היסוד שלנו כאן בדיון זה שהם מאוד מאוד רוצים. אז בוא ממנה כל הזמן נחזור לאיפה אנחנו נמצאים, ואז הם אומרים ככה, הם מגדירים את החוסר הצלחה שלהם במציאת בן זוג כחוסר מזל. השאלה איך אתה רואה את זה, האם באמת את החוסר יכולת למצוא בן זוג, אפשר לקשר לחוסר מזל בחיים, כי לפעמים נראה שאנשים האלה הם מאוד מאוד מוצלחים בכל מיני תחומים אחרים, למשל בקריירה ובמימוש עצמי, אבל בזוגיות יש להם איזשהו נחס. האם באמת כך נכון להתייחס לדברים, הם שואלים? שפשוט זה... יש לי חוסר מזל וזהו.
יש באמת עניין כזה, ברור, שלכל אחד ואחד יש דרכו בחיים, וישנם כאלו לנו דוגמאות הרבה, מהחיים ומההיסטוריה, שאנשים לא מסוגלים למצוא בן בת זוג מהתנאים שכאילו לא ברורים. מה הם באמת ההפרעות בדיוק? כי כל אחד כאילו מוצא, והם לא מסוגלים. ואנחנו לא יודעים בדיוק הסיבות, ולכן אומרים מזל.
עכשיו, מצד אותו אדם שכך מרגיש, נאמר שיש לו להמון אנשים, כן. פנויים ופנויות, יש כזאת הושעה. הרבה אנשים מרגישים שזה פשוט חסר מזל. השאלה, האם אתה ממליץ לאותו פרט שהש ככה, בין אם זה אישה, בין אם זה גבר, שמרגיש שלי יש חוסר מזל, מה אתה ממליץ לו לעשות עם התחושה הזאת? כי בסופו של דבר, אני חושב, שתחושה כזאת היא די תוקעת אותך, כי מראש סגרת את הבסטה. זאת אומרת, גם לא יבוא. גם, זאת אומרת, מראש התייאשת מאפשרות של קשר, ואמרת, חוסר מזל. השאלה, אם אתה חושב שזה נבון כך להתייחס, אני כפרט, כך נבון לי להתייחס, או שלא נבון לי ככה להתייחס, ואז מה אני עושה עם התחושה הזאת, כי התחושה היא תחושה, לא מתווכחים עם מה שבן אדם מרגיש.
נראה לי שאם אדם עובר אותו טיפול האינטגרלי, הוא ימצא בן בת זוג. נראה לי שזה פתיר. זה הכל תלוי ב... בערכים קודם כל, שהוא גם כן איזה צורות שהוא מייצר לעצמו, איזה, למי הוא מסכים ומי לא. אני לא חושב שזו בעיה. וגם כן, שוב אני אומר שהבעיה היא דאגה חברתית לזה, שלא ישאירו אנשים פנויים. אנחנו צריכים לראות בחברה, בחברתנו, בוא נגיד, עד כמה שהיא תגדל למימדים של כל האנושות, לא חשוב, כן? שכל אחד ואחד מקבל קודם כל טיפול הנכון, חינוך הנכון, וחברה הנכונה כדי להחזיק את בני זוג נכון, ואחר כך לדאוג להיווצרות זוגות המוצלחים.
אני רואה שאתה תולה הרבה תקווה בפונקציה שהיום כבר לא קיימת בחברה המודרנית של שידוחים. גורם מתווך שנמצא באמצע ואומר, בואי ניצה, הנה אנחנו חושבים שאת מתאימה לאורן, ראינו אותך, ראינו אותו, אנחנו חושבים שיש ביניכם באמת איזושהי השתוות, איזושהי אדמה, בואו בבקשה, הנה, ונפגיש ביניכם. אוקיי, נגיד שתקום כזאת פונקציה...
זה דעת החברה.
כן, כן.
זה לא שהיא...
לא, אתה דיברת לא על דעת החברה, דיברת על פונקציה ספציפית שמתאימה בין ניצה לבין אורן.
אז יש מומחים כאלו...
כן, מומחים.
שהם ממליצים.
יפה. אז היום זה לא כל כך מקובל, אבל נגיד שתהיה בחברה מתוקנת עתידית, נגיד שתהיה כזאת פונקציה. עכשיו בוא נתייחס רגע אליי. נגיד שהביאו אותי ואמרו לי, תשמע, ניצה בשבילך כמו כפפה ליד, אתה בשבילה מתאים
אני
כמו...
לפני ש... מקבל אותם, לחתים אותם כבני זוג, נגיד ברבנות או באיזה מקום.
איזה רבנות? רגע, רגע,
רגע, רגע, רגע, רגע. לא, אני קודם כל דורש מהם תעודות. האם אתם עברתם חינוך אינטגרלי?
כן, כן, כל מה
ש... האם אתם התייעצתם עם האנשים המומחים, ומה הם אמרו? האם הגעתם לאיזה אדם או שניים, שלושה, לא חשוב כמה, וישבתם לפניכם, והם חקרו אתכם, והם נתנו לכם תרגילים, ואתם בדקתם לפי התרגילים, האם מתאימים או לא מתאימים, לא שסתם, האם אתה מסכים לקבל אותה, האם היא מסכימה לקבל אותך? לא, כן, 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 זה, וגמרנו. לא, אלה, אתם באמת על ידי... בטיפול שלה, ובטיפול של המומחים האלו, עברתם באמת מבחן. מבחן...
התאמה.
התאמה. ואתם צריכים, לא כלפיהם, אלא אחד כלפי השני, אבל הם עוזרים לכם לברר כל הנקודות. וממש זה... אתם מקבלים אחר כך, אתה יודע, כמו
בהתקבלות למקום עבודה, גיליון הערכה.
כן.
אוקיי, הזמן שלנו לשיחה הזאת נגמר, אנחנו נקיים ודאי עוד שיחות בנושא ניצה, בואי תסכמי בכמה מילים מה למדת.
אז ככה, קודם כל למדנו שבאמת...
איך להתחתן.
כל... איך להתקשר, עוד לא להתחתן, איך להתקשר. אנחנו למדנו שהחוקים הקודמים של באמת האינסטינקטיביים, התלות, הדברים המשותפים כבר לא עובדים יותר. מצד שני, אנחנו עוד לא השכלנו לבנות איזשהו מהלך חברתי כזה, שמחזיר את הדאגה לחברה, שבעצם דואג שכל הפרטים בתוכה יהיו, יתקשרו נכון ביניהם. Mm-hmm. וכמובן שהפרט עצמו, גם הוא יש לו איזשהו חלק ואחריות כמובן ביצירת הקשר הזה, ועל זה אנחנו נרצות להמשיך ולדבר בתוכנית הבאה.
הרב לייטמן, משפט אחד לסיכום התוכנית הזאת, מה הדבר הכי חשוב שלמדנו היום בקשר למציאת בן זוג?
הערכים החדשים, האמיתיים, הנכונים, שכל אחד מקבל על ידי חינוך אינטגרלי.
תודה רבה לך, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תודה ניצה. עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים.